חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. היום פורסמו המלצות הוועדה הציבורית שמינה שר הביטחון לבחינת מעמדה של תחנת גלי צהל. שנים ארוכות גזרתי על עצמי בתחנה הזו שתיקה בענייני גלי צהל, כי לכאורה אני, שמשדר ב-103 כבר 12 שנים, נגוע בניגוד עניינים. ותאמינו לי, זה לא היה קל, כי אופי השידורים של התחנה הצבאית חרג מעניין אישי כזה או אחר, שלי או של מי שמשדר בגלי צהל. זה לא עניין פרטי של הברנג'ה. אבל פרסום ההמלצות והחלטתו הצפויה בקרוב של ישראל כץ והסערה הציבורית הצפויה מחייבת התייחסות. רק כדי לתמצת, הוועדה המליצה על שתי חלופות: עקירת משדרי האקטואליה מגלי צהל או סגירת התחנה. לגבי גלגלץ, הם ממליצים שתמשיך לשדר כרגיל. התגובה הראשונה להמלצות הייתה של איגוד העיתונאים. בראבו, כל הכבוד. מיד הודיעו שהם מתנגדים, כי סגירת התחנה תהיה פגיעה בחופש העיתונות. יש לי הרגשה שאם גלי צהל הייתה נוטה ימינה, לא היינו שומעים מהם ציוץ. אם התחנה הייתה מאוזנת, גם אז היו שותקים. הרי לא אמרו מילה כשסגרו את תחנת הרדיו של ערוץ 7. אבל זוהי תחנת שמאל מובהקת. לעתים אינני מבין איך תחנה שהוקמה כדי לשדר לחיילים נשמעת לעתים קרובות כאילו היא, במקרה הטוב, מהאום. אין מחבלים, יש חמושים. נדרש מאבק של שנים כדי שיפסיקו להעלות לשידור את ריבחי רנטיסי, דובר החמאס, בשם איזה איזון תמה בין הנרטיב הערבי והנרטיב הישראלי. משתמשים בחיילים כשדרנים אחרי ששתפו את מוחם בקורס אידיאולוגי ארוך שמשפיע אחר כך על כל התקשורת הישראלית. אז חלס, שכוח לשר הביטחון. אם בכלל צריך תחנה צבאית, שתהיה בעדנו. או שלא תעסוק באקטואליה, או שלא תהיה.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני ג'וש בריינר, ואני היום השוטר הרע. תגידו, משטרת ישראל, אתם השתגעתם? היום צפוי להתקיים משחק גמר גביע הטוטו בין ביתר ירושלים להפועל תל אביב. כולה גמר גביע הטוטו, תחרות לא מעניינת בכלל. אבל כבר עכשיו יש מי ששופך את שמן למדורה. משטרת ישראל. אחרי אירועי הדרבי בתל אביב, פיצוץ המשחק והאלימות המשטרתית בחוץ, עכשיו עוברת המשטרה לחמם את האווירה כשפרסמה סרטון שמשווה בין אוהדי הפועל תל אביב למתפרעים במזרח ירושלים. סרטון רשמי. אתמול אמר מפקד מרחב כרמל, אני נערך למלחמה, וסיפר איך הפך את האצטדיון לבסיס צבאי עם כלבי תקיפה ומאות שוטרי יסם. לכל זה תוסיפו את ההגעה הצפויה של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, אוהד ביתר שתמיד יודע על איזה משחקים להגיע, הוא כבר ידאג לחמם את האווירה, וקציני משטרה שיהיו מוכנים לעשות הכל, אבל הכל בשביל קידום ודרגה. הכתובת לאסון הערב היא על הקיר, צבועה בגז פלפל ומסומנת בסרט סימון משטרתי. אוהדי הכדורגל, ובמיוחד אוהדי הפועל תל אביב, אינם אויב, אבל מבחינת משטרת ישראל כך נראה, הם כבר סומנו. הלו, אתם משטרת בן גביר או משטרת ישראל? יודעים מה? לא צריך תשובה, כבר הבנו הכל.
עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם ג'וש בריינר ואריאל דאד.
ערב טוב, ג'וש.
אריה, אני חייב להגיד לך שנראה לי קצת מוזר הקטע הזה שאתה יושב בבית, בנוח שלך, ואני צריך להגיע לפה לאולפן.
היה השבוע אירוע חריג, אני הייתי באולפן.
מה, זה דרמה
מטורפת? שני מגישים היו, היה לי עניינים בשפילה. אני משתדל להימנע מדברים כאלה. תשמע, יכול להיות שמה שאתה אומר הוא נכון. אני לא פוסל את האפשרות שקציני משטרה מנסים למצוא חן בעיני בן גביר. אבל יכול להיות שזה סתם כסתח? כלומר, לאור מה שהיה בדרבי, עכשיו אנחנו הזהרנו ואמרנו וכלבי תקיפה ונערכנו. נדמה לי שזה יותר בחלק הקסטחי מאשר בחלק החנופתי.
תשמע, אני אומר לך שמחוז חוף שחולש על חיפה, איפה שהמשחק מתקיים הערב, זה אחד המחוזות עם מספר מקרי הרצח הגבוהים ביותר בארץ. אוקיי? בארץ. אני מדבר איתך שרק אתמול היה שם תקירה בכפר קרה, כשבן 17 נרצח בבית הספר.
אוקיי? בית ספר, כן.
עכשיו, אם המשטרה הייתה מקדישה את אותם משאבים כמו שהיא מקדישה למשחק כדורגל הערב, וזה כולה משחק כדורגל, זה הצגה, אנשים באים ליהנות, אבל כשהמשטרה כבר מראש אומרת נביא כלבי תקיפה ושוטרי מגע ושוטרי יסם, והמקום הופך לבסיס צבאי ואנחנו באים למלחמה, אז תגיד לי, מי בכלל בא לראות משחק כדורגל? היום מועד שנוסע היום לסמי אופר, אני אומר לך, מידיעה, רועד מפחד. לא ממה שיקרה באצטדיון, לא מתוצאת המשחק. הוא רועד מפחד להיפגע מהמשטרה, זה פשוט לא אמור להיות ככה.
אני הייתי אוהד כדורגל, ואהבתי לראות משחקי כדורגל, הייתי שנה באנגליה, עד שפעם אחת הלכתי לאיזה משחק שם, וראיתי אותם שיקורים עם שרשראות אופניים, והחלטתי שאני יותר לא הולך לראות את זה, כי אני אף פעם לא מספיק בקיא איפה יורים ואיפה לא.
אנחנו לא שם, אנחנו גם לא רוצים להיות שם, אבל יש מי שיש לו אינטרס, ומסמן במקרה דווקא את האוהדים של הפועל, תל אביב, אבל אולי נשאיר את זה לשעה הבאה.
זה לא על רקע הדרבי, ששם הם הופללו או הואשמו כצד האשם באלימות?
זה ברור שזה עוד נדבך נוסף, וכשהם יודעים שגם בן גביר מגיע, ואני אומר לך שהרבה קציני משטרה רוצים להתחנף לבן גביר, והוא יפקח עליהם מקרוב, זה מתכון לאסון.
ומשחק שבו אוהדי ביתר נחשבים לצד המתון, לכבס, בכלל, ימות המשיח הגענו, הם?
אתה רואה?
אני מכיר חלקם באופן אישי.
לקחת את השלטון הימין.
יאללה, חדשות, ואחר כך נמשיך. וגם עם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבוא וסער פלסנר, ואחרי על השידור, סתיו קורנס, שוב, ערב טוב, ג'וש. אנחנו לא שומעים אותך?
מה קורה, אריה?
הכל בסדר, הכל בסדר. מבחינת השידור, כלומר.
תשמע, זה לא יאמן שאתה בבית, אני עד עכשיו, אני אמור מהדבר הזה, מהקומבינות שיש במקום הזה.
תאמין לי, זה הכל עובד על חשמל באופן עקרוני. יש דברים שעודים על קפיץ, זה הישנים, אבל כל החדשים זה על חשמל.
תודה גמור. אבי אשכנזי כבר איתנו על הקו.
כן, הכתב הצבאי של מעריב, שלום לך.
ערב טוב.
במסגרת הפסקת האש, מחבלים פתחו לפני זמן קצר בירי נונטט וצליפה לעבר כוח צהל ברפיח. מה קורה?
אנחנו מדברים כרגע על חילופי אש כבדים שיש מתנהלים כרגע ברפיח. צהל משיב באש לעבר מקורות הירי. בין היתר הוא מפעיל גם את מטוסי חיל האוויר לתקיפה. כרגע אנחנו מדווחים על חילופי אש כבדים במרחב הזה של רפיח, לאחר שהמחבלים ירו באמת טיל נונטט, ולאחר מכן גם ירי צליפה לעבר כוחות צהל שפעלו במרחב בצד המזרחי של הקו הצהוב.
תגיד אבי, זה אומר שהפסקת האש נגמרה?
אתם צריכים לשאול בקריית גת את אמריקה.
לא, אבל מהניסוח שלך אני מבין שהיא קיימת, כי אתה אומר צהל יורה לעבר מקורות הירי. לפני חודשיים ושנתיים הוא ירה על עזה בגדול.
בואו ניקח, לפני 10 ימים היה תקרית דומה באותו מרחב, שבו נהרגו שני לוחם קצין ולוחם של גדוד 931 של הנחל, וצהל באמת הגיב בירי לעבר מקורות האש, ולאחר מכן חיל האוויר יחד עם השבק ועם אמן פעלו ותקפו 100 מטרות מחבלים בהם בכירים, וחיסלו עשרות מחבלים שהם היו יעדי אדם של השבק ושל אמן באותו אירוע. אני יכול להגיד לך שבשעות הצהריים, כאשר התכוננו בצהל להכין את האופציות לגבי הסיפור של איך מגיבים להפרות של חמאס בהחזרת החללים החטופים, צהל הכין בנק מטרות גם של יעדי אדם וגם של יעדי מטרות טרור ברחבי הרצועה, וביקשו את אישור הדרג המדיני לבצע את הפעולה הזאת.
דרג המדיני שלנו או אמריקאי?
שלנו קודם כל, ואחרי זה ראש הממשלה הולך לאמריקאים ומקבל את האישור מהאמריקאים. יש מדרגים, אתה יודע.
שבא, אם היו אומרים לי אי פעם שראש הממשלה יצטרך לפנות לגורם כלשהו בקריית גת, האם לפתוח באש שלו, הייתי אומר
שאיננו ראש העיר.
זה המצב. כן.
אבי אשכנזי, תודה רבה לך, שרק נשמע בשורות טובות.
תודה רבה.
העניין המעניין פה, אריה, שאם אתה שם לב, הטפטופים כבר החלו. זאת אומרת, אנחנו בהפסקת האש, אבל כל פעם יש אירוע ירי אחר.
כן, נדמה לי שאין יום שלא יורים.
והתגובה היא מאוד רפה.
נכון, נכון. פרסומת אחת ואחר כך השר עמיחה אליהו. שלום וערב טוב לשר עמיחה אליהו, שר המורשת מעוצמה יהודית.
ערב, בזאת השם, שיהיה לנו בשורות טובות.
אמן, אמן. אנחנו עוד לא יודעים מה קורה ברפיח בדיוק, אבל אנחנו ראינו איך חמאס מתעלל בנו ושולח אלינו חלקי גופתו של אופיר צרפתי שנפל וכבר הוחזר והובה. מה צריכה להיות תגובתה של ישראל להתעללות הזאת?
להפסיק להתייחס לזה כאילו מדובר בהפרה של הסכם. אנחנו לא מתייחסים, זה כאילו לא, זה לא צריך להיות שוב תגובה פרופורציונלית. צריך להשמיד את החמאס וזהו. זה המסר המרכזי שצריך להיות. זו האמירה, זו ההתחייבות של ראש הממשלה. אני חושב שיש לו כרגע גם את ההצדקה כלפי העולם. מדובר בברברים, בגרועים שבאויבי ישראל. זה פשוט מטורף הסיפור הזה. שיש מישהו שעדיין חושב שאנחנו האשמים פה, שאנחנו צריכים למצוא את האש, מדובר בחיות אדם. אני אומר לך, היום ישבתי אצלי, גם עם שימו על כבד, גם עם איריס חיים, לגבי הנצחה והמורשת על כל הדברים שנעשו במלחמה בשנתיים האלה. מדובר, הם אומרים, תפסיסו את הפרעות שלהם, אנחנו כאילו מרוב הדינות מסתירים את מה שהם עושים. הם מציגים כאילו אנחנו הורגים אותם, את מה שהם עושים לנו ומה שהם עשו לנו, אנחנו לא מציגים בעולם.
כן, אבל השר...
זה דבר נורא.
אבל השר אליהו, קודם כל נפתח בגילוי נאות, אני לא הצבעתי למפלגה שלך.
יש לך הזדמנות לתקן את זה בשנה.
אל תדאג, זה לא יקרה אף פעם. אבל אתה אומר פה חיות אדם...
אל תגיד אף פעם, אף פעם.
אני אומר אף פעם, לא אצביע למפלגה שבראשה עומד עבריין. אבל אתה אומר חיות אדם, אתה אומר ברברים. אבל אתה חבר בממשלה שעשתה הסכם עם האנשים האלה, אתה חבר בממשלה ששחררה 250 מחבלים עם דם על הידיים. אז מה, עוד פעם תתאימו עכשיו שאם משהו יקרה אתם תפרשו מהממשלה? מתי באמת תפרשו מהממשלה?
קודם כל, אתה יודע שפרשנו באמת מהממשלה. פרשנו באמת, ויתרנו על המשרדים,
זה כבר נשמע כמו שכבר 20 פעם הפסיק להשם, שזה לא בעיה.
הוא שאמר שהוא הולך ומחר תיקים.
על הדברים החשובים שאנחנו עושים ואנחנו רואים, רואים את השינויים שאנחנו עושים בתוך המשרדים שלנו, וויתרנו על זה כי חשבנו שזה, שההשפעה שלנו בממשלה היא קטנה, ואנחנו לא מצליחים לנתב את הספינה הזו ימינה. זה ברור לכולם שבתוך המערכת שנקרא דמוקרטית, שאנחנו סמוכים בה וגאים בה, אז הכוח שלך בתוך הממשלה הוא במידת הגודל שלך וההשפעה שלך, ובעיקר בתוך התיקים שלך, ויכול להיות שיבוא השלב, כמו שכבר הוכחנו שאנחנו נאמנים לעקרונות, שאנחנו נגיד, כרגע החברות שלנו בממשלה קטנה מההישגים שאנחנו מצליחים להשיג.
בקיצור זה לא יקרה, השר אליהו.
זה מערכת של איזונים. אני חושב שאנחנו, אני חושב שאנחנו כבר הוכחנו, וגם אני מקווה מאוד שההשפעה שלנו, שתמשיך תהיה ותהיה, כמו שאתה רואה היטב, הייתה לאורך כל הדרך, תגבר, ואנחנו בעזרת השם גם את החמאס משמיד. להגיד לך שלא, שאין לי אירורים, אני אצל ככה בשיחה גלויה, בעיקר מכיוון שאריה נמצא פה אותך, אני עוד לא יצא לי לדבר פנים אל פנים, אבל אני אומר, להגיד לך שאין לי ימים שקשה לי למשוך את השפתיים ואומר מה אנחנו, איך אנחנו גורמים למדינה להתקדם קדימה, איך אנחנו, מה אנחנו עושים פה, האם, בוודאי שיש, ויש ימים קשים, אבל האם אנחנו, כשאני מסתכל עכשיו לאחור, אני רואה את ההשפעה האדירה שיש לעוצמה יהודית על המערכת הפוליטית בישראל, על הניצחונות שאנחנו רואים גם בהרבה מאוד מערכות, התשובה היא חד משמעית.
השר אליהו,
לראות את השינוי הגדול הזה.
השר אליהו, אמרת...
תשמע, בוא, ג'וס, הסיפור, הכיסא הזה זה לא... בוא, הוכחנו גם, ואני אומר...
מה הוכחתם? בן גביר פעם היה מפגין מול הממשלה, על כל שחרור של מחבל, היה מפגין, עומד עם שלט, אני ראיתי אותו שם מול העיניים. היום בן גביר בעצמו פתח את שערי הכלא ל-250 מחבלים, עוד יותר מ-1,000 מחבלים ששוחררו לעזה, אז היום אתם פותחים את שערי הכלא לאנשים האלה.
לא, אנחנו לא פותחים. ג'וש, בצד מי שעשה אותי שמי שאמר, הכל תמועת הכל, בכל מחיר, עכשיו נטיף על הדבר הזה. אנחנו מושכים ומושכים טוב, בגלל זה אנחנו פועלים, פעלנו, בגלל זה אנחנו בכלל נמצאים ברפיח, כי אם זה היה תלוי בחברינו האחרים שהיו בתוך, אם זה היה תלוי בדאנס ובאיזנקוט, אז אנחנו לא היינו מוצצים לרפיח, ולא היינו מוצצים לחניונס, ואם זה היה תלוי רק בדרג הצבאי הבכיר, אז כנראה שגם לא היינו נכנסים לתקוף בעיר עזה. אז ברוך השם, אנחנו נמצאים בתוך הקבינט, ואנחנו מושכים את מדינת ישראל למקום טוב יותר. להגיד לך שזה אוקוס פוקוס, לא. אנחנו מבינים?
אז על ההוקוס פוקוס אני רוצה לשאול, אמרת צריך להשמיד את החמאס, ואני מוחא כפיים, אבל לא ניסינו את זה כבר שנתיים, ולא הצלחנו לגמרי? כלומר, יכול להיות שנתניהו בחר בהצעה האמריקאית, או היה שותף לה, כי הוא מרגיש שאנחנו לא יכולים לעמוד במשימה הזאת?
ברור שזו משימה מורכבת, וזה ברור שהרבה יותר קל לברוח לניצחונות זמניים ומערכת, איך זה נקרא, להודנה, בוא נגיד שבעברית אני עדיין לא יודע איך, מהי המילה, להודנה ושקט בין סתובים.
הודנה בגימטריה זה חרטה. לא בדיוק, אבל לא חשוב.
שנייה, אבל תראה, אגב, במסמך שהוציאו מ-INSS אני חושב, אז ההגדרה של ניצחון היא יותר דומה להודנה מאשר של ניצחון. כשאני מדבר היום על ניצחון, אני חושב שעשינו את זה, עשינו את זה גם באורך ההיסטוריה. העולם הוכיח שאפשר גם למחוק רעיון, בעזרת רעיון טוב יותר. אבל אני גם חושב שאנחנו קצת תמימים ונאיבים, כי לא נצליח להשמיד את החמאס בלי שאנחנו נפגע בהם לא רק מבחינה גופנית, אלא תהיה שם התיישבות, יהיו שם חיים, יהיו שם בעזה, אנחנו מוכרים שקר לעולם, שאנחנו נוכל למחוק את הרעיון הזה, בלי שלנו יהיה רעיון. והרעיון שלנו צריך להיות כמו הרעיון של טרומפ.
טוב, זה כבר נגמר, אחר אליהו.
וכמו הרעיון של בן גוריון.
בוא,
זהו. ובדיוק כמו הניצחון שהיה ב-48, שמשפיע על תל אביב, ומשפיע על צפת, ומשפיע על חיפה. זו דרך הישדה, זה לטעמי. השאלה כמה זמן ייקח לעם להבין את זה, שאלה טובה, כי אנחנו יכולים למכור לעצמנו אשליות, ולהגיד למה לא ניצחתם, ואחרי זה לבכות, תעשו בכל מחיר, ותשאירו אותם, ונטפל בסינואר בבית חולים, ונעשה סכמי...
טוב, זה כבר היסטוריה. אני רוצה לשאול אותך משהו אחר, אבל השר, אין לנו הרבה זמן, אבל...
יש לנו עוד דקה.
אני חייב לשאול אותך משהו. אני ראיתי שחתמת על מסמך שקורא להקל ולשחרר את האסירים הלאומיים קראת להם.
כן.
אתה חושב שרוצחי הנער מוחמד אבו חודר הם אסירים לאומיים?
אני חושב שיש בתוך האנשים שיושבים שם בכלא, רבים מהם.
מי?
רבים מהם.
תן לי שם.
שנייה, אני מסביר, תן לי להשלים משפט. זה חלק מהדקה שאנחנו צריכים, שנוכל להשלים את הדקה. יש אנשים שהגיעו לעשות מה שהם עשו, מכיוון שהייתה קונספציה הזויה, שטיפלה וטיפחה את הסינוארים ואת הערפתים, על חשבון המתנחלים, אז נכון הם טעו, אבל הם ודאי לא יחזרו לטרור, הם ודאי יתקנו את דרכם, הם לא מהווים איום, וכשאתה משוחרר את הארכי שינוארים האלה, בגלל הסכמים הזויים, שהשם בהם כל מי שתמך בהסכמי אוסלו, וכל מי שתמך בהתנתקות, וכל מי שתמך בגירוש עמונה, וכל מי שתמך בהסכמי השלום ההזויים האלה,
תענה לי על השאלה בבקשה אדוני,
הוא השם בזה,
רוצחי הנער מוחמד אבו חדר, שחטפו והציטו אותו, האם הם אסירים לאומיים שאתה קורא לשחרורם?
אני אומר, מי שעשה טעות, ונהג באלימות ולקח את החוק לידיים, בגלל שהייתה לנו בעיה, שהקונספציה הטיפשית לא טיפלה במחבלים, ונתן למחבלים לפגוע בנו, אז יכול להיות שהוא עושה טעות. הוא עושה טעות כי הוא רוצה להגן על עצמו, הוא עושה טעות כי הרגיש שהצבא...
לא, אנשים אלה לא עשו טעות. הם חטפו ורצחו ילד בן 14 כמו אחרוני המחבלים. הם מחבלים יהודים. למה אתה קורא לשחרורם?
מי שעשה טעות, שילם עליה.
יגאל עמיר לא עשה טעות כמו לפי מה שאתה אומר? רגע, יגאל עמיר עומד בקריטריון שאמרת. אתה קורא לשחרר גם אותו?
ואם לא, מה פתאום? ממש לא.
למה לא? הוא גם עשה טעות, הוא גם עשה משהו מתוך אידיאולוגיה, מתוך קונספציה מוטעת.
אני קורא לשחרר את האנשים שעמדו לבדם, מתוך ציונות ומתוך תחושה שהצבא מפנה להם את הגב.
ציונות?
ואין לך איזה תחושת אי-נוחות שאנחנו דנים באותם כלים במחבלי החמאס ובאנשים, ביהודים שרצחו ערבים? זה לא גורם לך לאי נוחות שאנחנו בעצם משווים ביניהם?
ברור שזה גורם לאי נוחות, אבל אם אתה הלכת ושחררת בגלל עסקאות כאלה ואחרות, אולי בגלל אפילו הפגנות לשחרר את הדברים האלה, רוצחים את תואבים. יש אנשים שעשו את זה דווקא מתוך ציונות, בחרו בדרך לא נכונה, בחרו בדרך אלימה, לקחו את החוק לידיים, אנחנו מתנערים מהמעשה, אנחנו מתנערים מהלקיחת החוק לידיים, אבל אנחנו באים ואומרים, רגע, מאיפה זה יצא? זה יצא כי הצבא הפנה להם את הגב, זה יצא כי המערכת המשפטית שיצרה לציבור
בישראל. תגיד, אתה נותן פה הצדקות לרצח, אתה שומע את עצמך, אתה שר בממשלה?
לא, אני לא נותן הצדקות, אז אני אומר, אתה נותן הצדקות, אתה נותן את הצדקות לסינואר, אתה נותן את הצדקות לזה שתפלו בבית חולים, אתה נותן את הצדקות להסכמי שלום עם אנשים רוצחים על הידיים, שרתם לנו שיר לשלום.
אתה שחררת עכשיו, כן.
לחשתם תפילה, שירו שיר, יוני מלא של זית, ואני באתי ואומר, אבל כשאתה שחררת אותו, כשאתה שחררת את המחבלים האלה, אני עמדתי שם לצעוק ולבכות, והמדינה הפנתה לי את הגב.
אתה עכשיו שחררת אותה.
עכשיו היית שותף לזה, אבל על זה כבר דיברנו.
עשו טעות גדולה, אבל אפשר לבוא, ולדעת מידת החנינה עם מידת הרחמים, אפשר לבוא ולדעת, ואנחנו גם יודעים שהם לא יחזרו לטרור אגב, בניגוד ל-80% המחבלים שאתם משחררים, או נלחמים ששחררים.
מה זה אתם? אתם משחררים.
אתה שחררת, אתה חבר בממשלה.
פה יש לי בעיה עם האתם. תודה רבה, שרה מיכה אליהו, תודה רבה לך, ערב טוב.
שלום.
כן.
אריה. כן. תשמע, אני לא חושב שהאיש הזה שומע את עצמו, הוא לא מקשיב לעצמו. הוא מודע לזה שהוא שר בממשלת ישראל?
כן, כן, הוא מודע לזה, הוא מודע לכך שבשלב מסוים היה לו כוח להשפיע על כיוון ההחלטות, ועכשיו כנראה איבד את היכולת הזאת.
כן.
והוא מבין מה המשמעות של ההתערבות האמריקאית. אבל בוא נאמר שלום וערב טוב לחברת הכנסת אפרת רייטן, מפלגת שלום. הדמוקרטים, שלום לך.
אריה, ג'ו, שלום, ערב טוב.
תגידי, מה חשבת אתמול כששמעת את יושב ראש האופוזיציה מציע את ההצעה לבטל את זכות ההצבעה למי שלא ישרת בצהל?
זאת אומרת, היא תמכה.
חשבתי שאנחנו בבחירות יותר ובעיבוד דרך בהבנה של מה אנחנו צריכים להציע למדינת ישראל. אני יושבת בכל הוועדות, בכל הדיונים של ועדת של חוץ וביטחון על חוק הפטור מגיוס. העניין הזה של שלילת הזכות להצביע, לא עולה, לא עלה, לא יעלה.
למה אתם מפחדים מזה? כי את מפחדת שישללו זכות הצבעה גם מערבים? באותם נימוקים?
לא, קודם כל, חבל שאתה חושב שאני מפחדת ממשהו, ומזה בוודאי שלא, אבל זה בכלל עניין של פחד, זה עניין של ערכים, בעניין של עקרונות, איזה מדינה אני חיה בה, ואני חיה במדינה דמוקרטית, ואחד הדברים הבסיסיים ביותר זה עקרונותיה של המדינה שאני חיה ורוצה להמשיך לחיות בה.
יש מדינות דמוקרטיות, יש מדינות דמוקרטיות ששוללות זכות הצבעה למי שהורשע בפלילים ויושב בכלא.
אתה יודע, יש משפט מקסים שנדמה לי, אני לא זוכרת מי אמר אותו, אבל זה משפט שבעצם המדינה היא קיימת לא בשביל לתת לך את הזכויות, אלא לאפשר לך אותה. באמת, היא צריכה לדאוג לך.
לא, אבל זה הפרשנות שלך, של דמוקרטיה. יכול להיות שאדם שרצח צריך לשבת בכלא ולא להצביע לכנסת.
אז הנה, התחלת, בעצם פתחת כאן במדרון החלקלק, האם המדינה בעצם שוללת מאדם את הזכות שלו הבסיסית לבחור את מי הוא רוצה שינהל את המדינה, ואת הזכות הבסיסית שלו להשפיע על ציפור חייו, בעצם זה שאתה אומר, אוקיי, בוא נפתח פה את הדלת, ועכשיו נעשה רשימה איזה עבירות או איזה דברים שאנחנו נחליט, אנחנו מחוקקים, הם ישללו את זכות הבחירה, אם זה יהיה על גניבה, אולי על הלמת מיסים, אולי על באמת לא הולכת לצבא, אולי קצבת לא נכון, אולי כי היית במחאה, אפשר פה אלף ואחד דברים, בעיניי זה
אולי זה התפקיד של המחוקקים, בלי להתחמק מזה, כי יש מדינות דמוקרטיות, נדמה לי שאנגליה וארצות הברית, כשאת יושבת בכלא, את מצביעה בארצות הברית?
יש מדינות ויש מדינות, אני מניחה.
נו, אז הם כולם דיקטטורות שהחליקו במדרון?
אני נותנת לך יותר קרדיט מאשר לבוא ולדבר איתי בכל מיני סיסמאות כאלה של דיקטטורה לא דיקטטורה. בסוף אנחנו צריכים לעשות הכל כדי לשמור על המסגרת החוקתית הדמוקרטית של מדינת ישראל. ולכן אני חושבת שכולם יודעים שזה יותר מתאים לקמפיין בחירות, ולא למשהו ודאי, ולא למשהו שיקרה, ולא למשהו שנמצא בכלל על השולחן. הרי כדי לפתור את הבעיה הזו, לא צריכים לשלול את זכות הבחירה. צריך פשוט לתקן את החוק, או לאכוף אותו, את החוק שכבר קיים, שבעצם מטיל את החובה על כולם להתגייס. ואם אתה אומר שנייה, אני רוצה שתהיה כאן איזושהי מכסה מסוימת של לומדי התורה, העילויים, כמו הספורטאים המצוינים, כמו אנשי האקדמיה, בסדר? אפשר המחוקקים שיעשו את זה, אבל גם אם אתה לא עושה את זה, וגם עכשיו אתה ממציא איזשהו מתווה מקושקש מארץ הקשקושים שלא יעבור, ותכף אפשר לדבר על זה בהרחבה, על מה שנמצא היום, המתווה של ביסמוט. העניין הזה הוא ישראבלוף הכי גדול שהיה, ולכן הוא גם לא יכול לעבור, כי לא יש שם סנקציות אפקטיביות, יש שם רק יעדי גיוס. זה נמצא באמת הכי רחוק מכל ערך השוויון שקיים במדינת ישראל, ולכן אנחנו רואים עכשיו שהגענו שוב לאותה נקודה. ממשלת הימין ימין על מלא, זאת היא הלאומית, הציונית, וכל אותם שמות שהם מכנים את עצמם, הם למעשה פותרים היום ציבורים שלמים מאוד, הופכים אותי ואותך, את כולנו, לאזרחים סוג ב', רק עלינו החובות, אבל את הציבורים האחרים הם גם פותרים מהחובה, וגם למעשה מממנים אותם,
וכל
מיני
הטבות
של ארנונה,
ושל ביטוח
לאומי, ועוד אלף זה, אז בואו נתקן את זה. בואו נבוא ונגיד, לא ניתן לכם את כל הזכויות ואת ההטבות האלה, בואו נתחיל לתקן.
אז אני מניח שביום חמישי אנחנו בטח נראה אותך בהפגנה של ה-600,000. בירושלים.
יחד איתך, ג'וש, ברור.
אני אגב נועם שם. תגידי, לסיום, דיברת
על... לא, אבל אתה מבין? בואי שנייה, אני אתעכב על האירוע הזה.
כן. נגד מי הם מפגינים? אין לנו, יש לנו בדיוק חצי דקה.
זה הממשלה שלהם, הם נמצאים שם, כאילו נגד מי הם מפגינים? אתה מבין שכל העולם פה...
וחברי כנסת מהליכוד משתתפים בהפגנה.
מהליכוד, אתה מבין מפלגת השלטון, באמת.
תגידי,
עולם עקום.
דיברת על הכניסה לשנת בחירות. יש סיכוי כן. שמפלגת העבודה תרוץ בגוש משותף עם מפלגות נוספות?
אנחנו מציעים כל קונסטלציה אפשרית נכונה בשביל להציב כאן גוש חדש, אלטרנטיבה וקואליציה חדשה. אנחנו בוחנים את כל האפשרויות, אנחנו מציעים, זה כבר לא משהו חדש, אנחנו מדברים על זה חודשים ארוכים, גם בכל הפגישות, שיעיר נפגש עם יושבי ראש המפלגות האחרות וגם אני.
ומי יוביל?
מודעת לזה שהם לא רוצים אפילו להצטלם איתכם.
עזוב,
לא רוצים אתכם בפריים, אני לא מדבר על גוש קואליציה.
רגע, אמרת שמי שיש לו אחר בסיכוי, אז אם יתברר שלאביגדור ליברמן למשל יש אחר בסיכוי, יש מצב שאתם תרוצו כולכם ברשימה משותפת כשאביגדור ליברמן מוביל אותה?
כן, אני לא חושבת שכשאנחנו, אני חושבת שאביגדור ליברמן הוא ממש מפלגת ימין ימין, וכשאנחנו מדברים על הגוש,
את אמרת,
לא. כן, הוא אומר את זה בעצמו, מפלגת ימין. ולכן כשאנחנו מדברים על הגוש, הוא הגוש הטבעי, זה מפלגות אחרות, אבל אני אומרת לך שבשביל לעשות את המסע ומתן, כדי שאפשר יהיה לבנות כאן איזושהי קואליציה, שתבנה כאן את הקואליציה הבאה, צריך לשבת גם עם הסוקרים, גם עם החוקרים, כמובן כל יושבי ראש המפלגות, ולבנות... פשוט את המתווה הנכון.
תודה רבה חברת הכנסת אפרת רייטן, מפלגת הדמוקרטים, תודה רבה, ערב טוב. דיווחי תנועה עם סתיו קורנס, ואחר כך פרסומת ואחר כך נחזור. הנה שבנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את תת-אלוף במילואים אורן סולומון, מפקד הלחימה של אוגדת עזה וחבר הפורום הבכירים יוצאי השירות הציבורי, שלום לך.
שלום, רק מפקד הלחימה לשעבר, אריה.
לשעבר, תת-אלוף במילואים, אנחנו גם זוכרים למה לשעבר.
עוד לא החזירו אותך?
נדבר על זה, החזירו זה, זה עניין אחר, אבל החקירה ברוך השם נסגרה, חקירת לא רק שב אלא עלילה, אבל בוא נשים את זה רגע בצד, נדבר על עניינים אחרים חשובים לא פחות.
נכון, אתה מכיר את גזרת עזה ואתה מכיר את החמאס, והיום ראינו, לא בשידור חי, אבל בסרטון מאוד מאוד מרתק, אם זה לא היה חלל צהל, אופיר צרפתי, לראות מה הם עושים, שהם מחזירים אותו בהמשכים, היה קשה לעקוב אחרי הדבר הזה. מה ישראל צריכה לעשות? מה התגובה או המדיניות שצריכים לנקוט?
אז אני חושב שבאמת, קודם כל, אותי זה לא הפתיע, לא בסיטואציה. אני טוען בניסיון שלי בדברים שהמציאות עולה על כל דמיון, וזה רק דוגמה והמחשה למציאות המורכבת שקיימת. וכאן השאלה באמת שעולה זה מה זה. אני לא בעד תגובה. צריכה להיות תגובה, בוודאי שערכת מצב בצבא והדרג המדיני, האם נקווקב את הקו הצהוב עוד קצת מערבה, האם נתקוף, האם נעשה פעולות, זה צריך להיות וזה בסדר גמור. השאלה הגדולה שהייתה צריכה ועדיין צריכה לעמוד על הפרק, זה כיצד אנחנו מסירים את האיום ששמו חמאס, במובן הזה של פירוקו מהנשק, מהתשתיות, וזו התכלית האסטרטגית גם של כל המלחמה, מעבר לחטופים החללים שברוך השם חזרו, ואנחנו מברכים על כך, החיים והחללים שנחזיר אותם גם. זה הסיפור, ואני חושב שאנחנו עוד לא שם. אני...
כלומר, אם מבין אותך נכון, צריך לחזור ללחימה, צריך לחזור למה שהערב הפסקת האש?
אז מה שאתה שואל בעצם, זה תגיד, רגע, צריך לסמוך על המנגנון הזה וההסכם, על המתווכות, על התהליך, או שאנחנו צריכים לחזור, אם אני ככה מנסה לתרגם, והתשובה היא שאני באופן אישי, מעולם לא חשבתי שהתיווך והמנגנון ההסכמי הזה יביא לתוצאות הללו, ואני חושב שאנחנו רואים את זה. דוגמה אחר דוגמה, אני לא יודע אם הציבור יודע, אבל גם אתמול וגם היום, אי אפשר לפרט כרגע, אני לא שמעתי על זה בתקשורת, מתקיימים אירועי לחימה חלקם קשים ברצועת עזה נגד מחבלי חמאס. זה לא רק העניין של ההפרות מול החללים. זה לא רק העניין של אי... חמאס לא עושה שום כוונה, שום הצהרה אפילו, להפך, בנושא של פירוקו מנשקו. הוא מדבר על כך שהוא ישמר אותו, לכל הפחות יפעל כדי שזה יקרה ועוד ועוד.
אז מה אתה מציע? בהינתן המדיניות האמריקאית המוצרת, אתה אומר, נתעלם מהאמריקאים ונחזור ללחימה?
יש לו אינטרסים משלו, ואנחנו יש לנו אינטרסים משלנו, ואני אומר לכם כמי ש... כמו שאתם מבינים, אני מכיר, אני איש לאסטרטגיה וביטחון לאומי, אני גם מכיר את התהליכים. אני חושב שראש הממשלה פועל, הוא בעצם, אני רוצה לקוות, שהוא מבין ששום דבר לא יקרה אם לא נעשה אותו בעצמנו, והאתגר שלו זה בעצם לרתום את ארצות הברית ואת נשיא ארצות הברית ליצירת הלגיטימציה, האור הירוק.
כן, אבל תת אלוף סולומון, אנחנו כבר אחרי זה, אנחנו כבר אחרי לחץ אמריקאי כבד. אתה פה מציע שאנחנו נלך גם ראש בראש מול האמריקאים.
לא, לא, הפוך. אני אומר שראש הממשלה קיבל החלטה אמיצה. יש לי גם ביקורת עניינית ומקצועית על חלק מסעיפי ההסכם, אבל זה מאחורינו. עכשיו, ולמה זה שונה ממה שאתה אומר? הוא קיבל את ההסכם, אבל עכשיו, אחרי שההסכם מופר, פעם אחר פעם אחר פעם, הוא גם ימשיך להיות מופר, והמציאות תעלה על כל דמיון. בכל מיני דברים שאני לא בטוח שאנחנו גם יודעים לדמיין אותם, מחר בוקר יגיד שהוא מתפרק מנשקו ויעמיד שולחנות למסירת הנשק בחאן יונס, כשברפיח הוא מחביא, כשבעיר עזה הוא מייצר. אתם מבינים? לכן, הנחת העבודה היא שחמאס לא רק לא יעשה זאת, אלא ימשיך לאתגר אותנו. ואז עולה השאלה, וזה מה שאני רוצה לענות לך, באמת לשאלה שלך. אנחנו צריכים לרתום את נשיא ארצות הברית, להביא בפניו את ההבנה שהניסיון הכנה ואמיתי של מדינת ישראל, לתת הזדמנות לתיווך, לתת הזדמנות למהלך המדיני, לרצון הטוב של ידידנו נשיא ארצות הברית, זה לא הצליח, ואנחנו חייבים לפעול, ובמקרה הזה גם לפעול אחרת.
אני מקווה שנצליח לשכנע אותו, אבל בוא לנושא אחר, האלוף סמי תורג'מן מציג היום לרמטכ"ל את תחקיר התחקירים, כלומר, את הבדיקה שלו על צוותי התחקור של צה"ל. להבנתך, הצוותים האלה שתחקרו ואת הממצאים והמסקנות שלהם, שמענו לפחות באופן חלקי, שהצוותים האלה עשו עבודה רשלנית או שתייחו בכוונה?
ארי, אני אגיד לכם את מה שברור לכל בר דעת בציבור היקר שלנו עם שכל בריא ולכל חייל ומפקד בצהל, גם אם הם שותקים ורק אני מדבר. הרמטכ"ל אייל זמיר לא היה מעז להקים שום ועדה שתסתור תהליך של שנה בראשות רמטכ"ל, פורום מטה כללי וכלל המתחקרים של תהליך תחקירים, אילו היה לו רק איזה חשש קהל או סתם אמירות, או איזה מישהו שאומר שברור לגמרי שהתחקירים שהיו, לא רק שהיו חסרים, חלקיים, חלקם לא אמינים ולא מקצועיים. זו הסיבה שהוא מינה את האלוף תורג'מן. ואני רוצה לתקן אותך. זה לא תחקיר התחקירים, כי ועדה תורג'מן לא עשתה תחקיר. היא בחנה את איכות התחקירים, את האמינות שלהם, את רמת המקצועיות והלקחים שלהם.
התחקיר שלך
לכם,
שאתה הכנת נמצא בתוך תחקיר התחקירים?
שוב, זה לא תחקיר התחקירים. אני אומר לכם שאני הצגתי את מה שצריך להציג. אני אגיד לכם מה היו ההמלצות שלי, אגב, רק בהקשרים של ועדת אורג'מן.
רק בחצי דקה ברשותך, כי נגמר לנו.
תחקיר אגף המבצעים, פיקוד הדרום והנובה, זה תחקירים אדומים, שלא יכולים לעבור, צריך תחקר אותם מחדש, ואני מקווה שוועדת אורג'מן תקבל את הדברים, כי התחקיר שלי הוא כמובן רחב, גדול, על הרבה דברים נוספים, ואנחנו נחכה להמלצות, ולאחר מכן גם אוכל בוודאי להגיב הרבה יותר נרחב, אבל מאחר ואין עוד המלצות, אני אומר לכם מה אני המלצתי כחלק מהמסקנות בתחקירים שלי, שהם, אני לא רוצה להגיד תחקיר התחקירים, אבל הם פשוט, התחקיר שלי עסק בנושאי הליבה המשמעותיים ביותר של אותם...
שאלה ברשותך בכן ולא, כן או לא. אפשר לסמוך על מה שקורה עכשיו מול האלוף במילואים סמי תורג'מן והרמטכ"ל זמיר?
כולנו מקווים, מתפללים שכן, אני לא יכול לומר שאפשר לסמוך על כך במאה.
תת אלוף במילואים אורן סולומון, תודה רבה לך, ערב טוב.
תודה לכם, ערב טוב, בשורות טובות.
אני כן הייתי רוצה להגיד מילה אחת ברשותך אריה, על האיש הזה, שאני חושב שאני והוא לא היינו מסכימים על העמדות הפוליטיות, אבל מה שתת אלוף במילואים אורן סולומון עשה בשבעה באוקטובר, ביחד עם בנו, שהוא יצא מביתו והסתער כמעט לבדו על מחבלים בנובה, זה אדם שצריך להצדיע לו, זה צלש
כן,
לפחות.
כן, כן, החקירה נגדו באמת נשאה
זכות
הריחה לא טוב.
כן.
אנחנו אומרים שלום וערב טוב לירי פישר, ראש העיר הרצליה, שלום לך.
ערב טוב ארי, ערב טוב ג'וש, אני מתחבר למה שאמרתם מקודם, ובכלל פוליטיקה אחרת, עם אחר ומשהו שמגיע לנו. באמת, היום הייתי בבית הלל על הבוקר ויצאתי עם תחושת ציונות ואיזה מדינה יש לנו ורצון לשרת בצבא, ואתה מגיע לה, אתה מדבר על ה... באמת סליחה על הביטוי, על הטמטום הזה ששר החינוך מתעסק.
כן, כן,
באמת
כן.
בשטויות.
אז בוא נשמע באמת מה אומר עליך שר החינוך יואב קיש הבוקר כאן ב-103.
מה בחר לעשות ראש העיר הפוליטי שלקח אירוע מינורי שלא צריך להתערב בו ולהשאיר אותו להנהלת בית ספר, הפך אותו לפיגוע פוליטי ומנסה לכפות עמדה פוליטית על בית הספר?
כן, אני אסביר. יש סיורים בירושלים שמארגנת עמותת אלעד, ואתה חשבת, כנראה שזה לא שנה ראשונה שהיא עושה, ואתה חשבת שאחד מבתי הספר שהעמותה הזאת אמורה להדריך סיור בירושלים שלו, צריך לא לאפשר להם לטייל בירושלים בהדרכת העמותה. למה?
אז אני אלך רגע אחורה. אני ראש עיר שנה וחצי. וכשרצתי לתפקיד, אני הייתי 20 שנה באופוזיציה, וראיתי כל מיני עמותות שנכנסות למערכות החינוך, לא רק ברצליה, וכל מיני כאלה, דרך הגפן, ודברים שהם לא בערכים שלנו, לא בערכים הדמוקרטיים שלנו. כשנכנסו לתפקיד, עשינו סדר, ואת החגים ברצליה היום, אחרי שנה וחצי, אני יכול להגיד בגאווה גדולה, יום ירושלים חוגגים לא רק בני עקיבא, חוגגים בני עקיבא, עם הנוער העובד, והצופים והכנפיים שקרים בו. את הסוכות הזה האחרון, היה סוכות של העירייה שחגגה, ורואים את ההבדל בין עירייה שמנהלת את האורח חיים של התושבים שלה, שאחראית על החזון הציוני, שגאה בדמוקרטיה,
בסדר, אבל אתה פה משטרת מחשבות. מי מגדיר מהי עמותת ימין קיצונית? עיתון הארץ?
לא, עיתון הארץ, אנחנו תושבי הרצליה מגדירים מהי הדמוקרטיה שלנו ומה הערכים שלנו, ואנחנו יודעים מה טוב לנו. וחשוב להגיד, באמת אריה, אין לי בעיה ימין ושמאל, עם קואליציה של דתיים וחילונים וימני, אנחנו מסתדרים מצוין, ואין לי בעיה שהעמותה הזאת היא ספציפית.
והדתיים בעירייה אמרו שעמותת אלעד לא תדריך?
תן לי להשלים פה רגע את המשפט. אין לי בעיה שהעמותה תגיע לבתי הספר ביחד עם עמותות מתחרות לצורך עניין, ויהיה דיבייט ביניהם, אבל לשלוח את ילדי הרצליה לעמותה הזאת, שבאמת עמותה היא, אני חייב להגיד, ימנית קיצונית מובהקת, לארבעה ימים בירושלים, שהיא תנהל את הסיור שלנו בירושלים, לא יעזור.
יצא לך יריב לצאת לסיור שעמותת אלעד, אני חייב להודות, אני הייתי בעיר דוד, הייתי בנקבת השילוח, אני חושב שזה מקום שחשוב שכל ישראלי, כל יהודי יהיה שם.
שלצערנו, בלי אלעד לא היה נחפר.
בוודאי שזה חשוב להיות בירושלים, ובעיר דוד, ובכותל, ובכנסת, ובבית המשפט העליון, ותמידי הרצליה יעשו את זה. אבל מי שנהל את הסיור, לא יהיה עמותת ימין קיצונית, מצטער.
מי כן? עיר עמים? שתסביר להם שהם בשטח כבוש?
רגע, אריה, יכול להיות שאפשר לתת גם לילד וגם לעיר ימים, מה הבעיה?
אריה, מי יהיה מכות, זה יהיה כמו משחק כדורגל.
יאמר לנו במערכת הגפן, אנחנו נבחר לפי זה, אבל אנחנו לא נבחר במערכת הגפן, ומצטער מאוד, אנחנו לא נבחר בעמותות ימין קיתוניות, לא, אנחנו נבוא ונשמע אותם ונדבר ונהיה אחים בסופו של דבר. אבל זה לא הדרך שלנו.
עיר עמים בעיניך היא עמותת שמאל קיצוני?
אני לא יודע עיר עמים.
אז איך אתה יודע על אלעד?
אני, אריה, אני יודע, בדקתי, חקרתי, ביקשתי ממנהל החינוך שלי להבין, ובהחלט אנחנו מבינים, זה לא משהו שמתאים לערכים.
חצי הגדרה לעמותת ימין קיצוני.
ראית מה עושה יואב קיש?
בשיתוף פעולה עם
שר התקשורת, דומי. לראש עיריית הרצליה. זה לא להאמין.
נורא, נורא, תכף ננסה להחזיר אותו לקו, אני בטוח שזה לא
התרבות. אבל האם אין לראש עיר את הזכות לקבוע איזה תכנים ייכנסו לתיכון בעיר שלו ואלו לא?
מה שברור לי שאין לשר חינוך סמכות לזמן אותו לשימוע. זה סיפור אחר, אני לא יודע אם הוא שאל עורך דין או לא, אבל מצידי שפשוט לא התייצב לשימוע.
אגב, זה מה שמדהים, שכל ה... אג'נדה של פורום קהלת, של שיואב קיש מנסה להכניס, ואחרים, פתאום אתה רואה שכשזה לא נוח, אז הממשלה מנסה להתערב בתכנים הפוליטיים שמועברים בתוך בתי הספר.
כל ממשלה תמיד ניסתה, אבל על העניין הזה של הגדרת ימין ושמאל,
שמעת על מישהו שפיתרו את אבא שלו במשרד החינוך פעם?
כן, שמעתי.
שמעת
על מישהו. לא, היה מורה בתיכון. טוב, בוא נצא לפרסומות, אחר כך נדבר. הנה חזרנו בנושא הבא שאנחנו עוסקים בו, אתה בקיא מאוד, בטח יותר ממני, וזה לא קשה. אנחנו אומרים שלום וערב טוב לעורך הדין שי רודה, מייצג את אחד החשודים בפרשה שרובה תחת חיסיון. שלום לך.
ערב טוב. ערב טוב לך ולמאזינים.
בואי נתן תקציר הפרקים הקודמים, לא?
אתה יכול לתת לי תקציר הפרקים הקודמים של מה שמותר להגיד. אני מבין שמי שנכנס לרשתות יודע לא רק מה שם הדוגמנית ומה מספר הנעליים שלה, אלא כמה מטר מביתה נמצא המנוח. אבל תגיד מה מותר להגיד.
אבל אני אדבר בגדול, על זה אין לי שליטה. מדובר למעשה בחקירה שהחלה... בחשד, לא בחשד, החלה לאחר שמצאו גופה וחשבו שזה ניסיון אובדני, ניסיון התאבדות. ולאחר שהגופה הגיעה למכון המשפטי הרפואי באבו כביר, מצאו איזשהו סימן והחלו לחקור את זה כתיק רצח. מגיעים לאותה דירה שבה הוא היה, ונמצא שם מי שבעלת הדירה היא למעשה דוגמנית שבעבר הייתה עדת מפתח בתיק שהוא, שהאינטרפול היה מעורב בו, וחקירה חובקת עולם.
אמרת כמעט הכל, עורך דין רודה.
מה שאפשר במסגרת הצו. חוקרים עוצרים אותה ועוד שלושה מעורבים, אחד מהם אני מייצג, ומתחילים לחקור בחשד לרצח. ב-17 לעשירי עוצרים אותם הפעם הראשונה, הלקוח שאני מייצג אומר למעשה, אני הגעתי לשם, הזמינו אותי, אני, אין לי היכרות עם המנוח, אין לי, יש לי היכרות דלה מאוד איתה, ועם שני המעורבים האחרים יש לי היכרות יותר גדולה. הגעתי לשם, זה לא סוד, אני השתמשתי בסמים, זה מה שהוא אומר להם. אני בזמן שהוא, שבאתי, אותו מנוח לא הגיע, לא היה בכלל, וכשקמתי, הוא לא היה בכלל, כי אני באותו זמן הייתי... תחת השפעת סמים.
בקיצור, הוא טוען שהוא לא קשור לרצח.
כן, אבל הוא מסביר את הנוכחות שלו. הוא אומר, נוכחות פיזית הייתי, בתודעה הייתי במקום אחר.
עכשיו בוא נדבר על ההתפתחות. בוא נדבר על ההתפתחות האחרונה בתיק הזה. יש בעצם ניסיון לגייס את אותה דוגמנית. לשמש כעדת מדינה נגד הלקוח שלך וכנגד המעורבים האחרים.
אני לא יודע את זה, אבל מה שאני יכול להגיד שאני מבין שהיא... בעלת משפחה, יש לה בן, והלחץ עליה הוא גדול, ויותר לחיצה, מה שנקרא. אבל הלקוח שלי בטוח בחפות שלו, משום שאומר, יכול להגיד כל מה שהיא רוצה, כאילו, אני לא קשור לזה מלכתחילה.
עכשיו,
בשביל להפוך את הסיפור הזה לסדרת טלוויזיה, לא לסרט, אנחנו מבינים שהמנוח... הוא בנו של אסיר עולם שיושב בכלא על רצח אשתו.
שזה גם התפרסם, אני לא חושב שיש על זה איזשהו חיסיון, זה לא תחת צו האיסור פרסום. כן, המנוח הוא בן לאב שיושב מרצה מאסר עולם, יותר נכון, על רצח אשתו, אמא של המנוח, נכון? וגם מתפרסם בטלוויזיה.
מותר לדבר על זה האם יש בכלל, האם המשטרה מנסה לקשור בין שתי הפרשיות האלה?
לא, אני לא, מבחינת מה מנסה לקשור, זה כאילו...
כלומר, להגיד, אני יודע מה, נקמת דם, משהו, לא יודע.
לנקום בו, לא... לא נראה לי שיש בכלל קשר, זה אפילו לא נטען שיש קשר.
אני חייב להגיד לך משהו על המוטיבציה פה. אני מזהה פה מוטיבציה תפי של המשטרה בתיק הזה.
למה?
אני יכול רק להתפלל שיש לה אותה מוטיבציה.
בתיקים אחרים?
בתיקי רצח אחרים, ואנחנו מדברים השנה על שנת C, במספר מקרי הרצח, לא רק בחברה הערבית, גם בחברה היהודית. אבל פתאום בתיק הזה אני רואה... את מחוז מרכז של המשטרה, שהוא אחד המחוזות במספר הרציחות הכי גבוהים בארץ. עובדים מסביב לשעון. הלוואי והם עובדים ככה בכל תיק.
כל תיק שתפרסמו אותו ככה, ויהיה בחדשות, ויגיעו כתבים, ויופיע באתרי האינטרנט, אני מאמין שזה עושה להם מוטיבציה. אז גם לתקשורת יש חלק לפרסם את כל זה, והמשטרה תעבוד בעודף מוטיבציה.
כי הדוגמנית היא סלבריטאית, או אם זה היה שחקן כדורגל, גם עניין כזה?
היא דוגמנית, כמו שאתה דוגמן. אני אומר את זה בזהירות.
אני שקלתי את העניין. אמא שלי תמיד אמרה שהחושך מיטיב איתי, אבל...
לא, בשביל אמא שלך, אתה ולך עולם. אני בטוח בזה. אבל אני לא יודע עד כמה היא דוגמנית בשנים האחרונות, כן?
כן, אני חייב לדעת, אני כשאני שמעתי את השם, אז אני לא הכרתי, אבל אני לא... אני גם לא דוגמן ולא מתקרב לעולם הדוגמנות, אבל היא לא מאוד מוכרת, אבל היא דמות שעולה וקשורה גם לפרשיות אחרות. תגיד, מה יכול להיות המוטיבציה המניע של דוגמנית או של אנשים לבצע רצח כזה אל מול אותו קורבן?
אין לי מושג, אני לא מייצג אותה ואני לא רוצה להגיד דברים בשמה, ואני לא יודע מה היה המניע שלה ושל האחרים לבצע את זה, ואני נזהר בשלב הזה, בטח שזה תחת איסור פרסום.
עכשיו תגיד לי, לגבי צו איסור הפרסום.
והסירו טיפה מהצו, זאת אומרת, השאירו רק את השם עד יום ראשון.
תגיד לי, מה המשמעות של צו איסור פרסום כזה באמת, כשבכל הרשתות, כל הפרטים? מה, למי זה עוזר? למי זה מפריע?
קודם כל, מי שמפר את הצו, צבוי לעמוד לדין.
כן, אבל בשביל מה בכלל להטיל אותו?
אבל היה שיקולים חקרתיים כדי לעשות את זה, לא נכנס לזה כרגע, אני לא הכי בקי בשיקולים הזה, עדיין התיק לא התקבל ולא נפתח, זה תחת חקירה, אבל זה מלחמה שהיא נכונה לכל תיק, שיש צו איסור פרסום, ומשתמשים בפייסבוק ובאינסטגרם, כותבים בתגובות את זה, זה בעיה, נכון? זה קושי שצריך להתמודד איתו.
ג'וש, תגיד, הצו איסור פרסום הזה, יש לו משמעות?
יש לו משמעות. קודם כל יש לו משמעות חקירתית, כי הרבה פעמים, בטח במקרה כזה, שבו אתה בהתחלה חושב שזה תיק של התאבדות, ופתאום מגלה רק אחרי נתיחה שהאיש בכלל נתקר, והיה עליו סימני אלימות, אז יש חשיבות שהציבור לא יודע, והמעורבים לא יכולים לשבש את החקירה.
כן, זה היה לפני 10 ימים, עכשיו?
תראה, השם של הדוגמנית זה כאילו סקסי וכאילו מעניין, ועכשיו זה מושך יותר תשומת לב לתיק. אני אומר לך, כשזה יתפרסם, כשיתפרסם השם שלה בקרוב מאוד, לא יהיה לך מושג מזו.
אנחנו נפרדים מעורך הדין שי רודה, תודה רבה לך.
תודה לכם שהערכתם אותי, תודה רבה, ושיהיה ערב טוב לך ולמאזינים.
ערב טוב, זהו, אזל זמננו. ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבו וסער פלסנר, אחרי על השידור סתיו קורנס, בדיגיטל היו גיא רביב, עומר אוקון וקלרה זרצקי, ואחרינו ספורט עם קופמן, הללי ואוזן. אני מבין שיהיה להם על מה לדבר, על המלחמה.
על המלחמה בסמי עופר.